בעצם. התחלתי קצת לדבר על המשמעות של תורה ושל לימוד תורה, וניסיתי להגדיר את המושגים לימוד ותורה, שני הדברים האלה, ומתוך כך לנסות ולגזור את היחס ללימוד של תחומים שונים. אני רק אזכיר בקצרה, כי אני רוצה היום טיפה להמשיך עם זה. באמצע עשינו איזושהי הפסקה שהייתה לכבוד שבועות, אבל זה בעצם חלק מאותו מהלך, שבהפסקה הזאת בעצם עסקתי במושג מסורת. זאת אומרת, מה זה אומר מסורת, מה עובר מרב לתלמיד, מה קורה כשיש משברים. דיברנו על הדור ראשון של יבנה, מה הייתה המריבה שם. ובסוף סיימתי בפעם הקודמת בזה שההעברה של תורה במסורת מרב לתלמיד זה תהליך מאוד לא טריוויאלי. בגלל שכן, הבאתי את הדוגמה של מה שהרב קוק כותב על רבי אליעזר, שכתוב שהוא שמע, שהוא לא אמר דבר שלא שמע מפי רבו, מצד אחד, מצד שני אמר דברים שלא שמעתם אוזן מעולם. אז הוא אמר שרבי אליעזר שמע מפי רבו דברים שלא שמעתם אוזן מעולם, ואני עוד הוספתי כולל רבו. גם רבו לא שמע את הדברים האלה בתוך מה שהוא עצמו אמר. וזה לא בדיחה, זה אמיתי לגמרי, וניסיתי להסביר למה לדעתי זה באמת כך. אני יודע שאני עצמי, כן, מי שהזכרתי את זה, כן, המגיד שיעור שלי, שככה הוא האיש שבאמת ממנו למדתי, אני חושב כמעט את כל מה שלמדתי מבן אדם ולא מספרים, אני לא חושב שאני מסכים איתו במשהו. ומצד שני, אני כמעט את כל מה שאני חושב שמעתי ממנו. זאת אומרת, הוא לא הסכים למה שאני אסביר לו, זאת אומרת, מה שאני אטען, אבל אני שמעתי את זה אצלו. זאת אומרת, יש משהו בעניין הזה שכשאתה שומע משהו ממישהו וזה נקלט אצלך, זה מקבל איזשהו סוג של צורה או ניתוח, מערכת מושגית, צורת התייחסות, שזה יכול לקבל צורה חדשה שהמקור גם לא יסכים לה. אבל זה באמת הגלגול הנכון הבא, אחרי השלב הקודם. וזאת מהותה של מסורת. מסורת אין פירושה צינור חלול, דיברנו על זה. זה היה הוויכוח בין רבן גמליאל לרבי אליעזר לבין התלמידים שלהם שחלקו עליהם.
תודה רבה.
לבין התלמידים שלהם שחלקו עליהם, השאלה אם תורה צריכה לעבור בצינור חלול, שהאלטרנטיבה היא לא שאת התורה צריך להמציא, אלא שהמסורת היא צינור אבל לא חלול. ובסוף דיברתי קצת על אני שבאתי את הדוגמה הזאת של כמה חקירות ישיבתיות שניסיתי להראות שהן לכאורה שונות לגמרי מהדעות שאותן אנחנו מנסים לנסח. דיברתי על יום כיפור, אם הוא מורכב מחלקים או שהוא יחידה אחת, וניסיתי להראות שבצורת ניתוח אחת המסקנה יוצאת כך ובצורת ניתוח אחרת המסקנה יוצאת אחרת, ועדיין שתי צורות הניתוח הן המשך אחת של השנייה. זאת אומרת, מישהו יגיד שיום כיפור מורכב מחלקים, הוא יחידה אחת, ולכן קטן שגדל באמצע יום כיפור לא צריך להמשיך לצום, כי הוא כבר הפסיד, הוא בכל כך לא יצום את כל היום. וטענתי שאם תשאלו למה להגדיר את זה כיחידה אחת, והתשובה תהיה בגלל שצום אין פירושו אי אכילה. אי אכילה זה מוגדר על כל רגע. כל רגע שלא אכלת, לא אכלת. אבל לצום אין פירושו לא לאכול, רגע. לצום זה תמיד משך זמן. זאת אומרת, לצום פירושו לא לאכול לאורך זמן מסוים. כי אי אכילה זה מוגדר בכל רגע שלא אכלת, אז לא אכלת. כי לא התקיים המצב שכן אכלת, אז באותו רגע לא אכלת. אבל זה לא נקרא להתענות. בכל יום אנחנו לא אוכלים, אף אחד לא נקרא לזה להתענות. להתענות פירושו לשמור משך זמן מסוים שבו אתה לא אוכל. אינטרוול, כן, קטע של זמן, לא נקודות. התורה קובעת שזה יום שלם, יום כיפור, לא חשוב, את זה אפשר היה לדון, שעה, שעתיים, 10 שעות, לא חשוב. אז התורה אומרת יום שלם. ברגע שהתורה מגדירה את זה כך, אז ההנחה היא שצום בעצם, או החובה להתענות ביום כיפור, פירושה לא לצום יום שלם. זה מה שמוביל להגדרה שיום כיפור הוא יחידה אחת ולא אוסף של חלקים. אם האיסור היה מוגדר כאי אכילה, אז זה היה אוסף של חלקים בכל רגע ורגע ביום כיפור. אל תאכל. אבל אם האיסור הוא, אם החובה היא להתענות, או האיסור לא להתענות, אז אתה צריך להגדיר את היום כיחידה אחת. אלא שאם זה באמת כך, אז התוצאה יוצאת הפוכה ממה שאמרתי בהתחלה. כי אם קטן מביא שתי שערות באמצע היום, ועד עכשיו הוא צם מדין חינוך, הוא גם צם. הוא צם מדין חינוך. אז אם הוא צם מדין חינוך, אז הוא יכול להמשיך לצום, מה הבעיה? האם גם אם הוא ימשיך לצום, הוא בעצם מקיים את מצוות התענית, כי הוא לא אכל לאורך כל 24 שעות. לא משנה שאת החלק הראשון של היום, האי אכילה שלו לא נחשבת קיום מצווה, כי הוא לא היה מצווה עדיין, הוא היה קטן. אבל מבחינת התנאי שצריך להתענות, ולא רק לא לאכול, הוא קיים את זה. הוא התענה לאורך 24 שעות. אגב, יש לזה עוד כמה וכמה דוגמאות. למשל, כן, דנים כל הדיונים המקבילים, כן, על קטן שגדל באמצע ספירת העומר. קטן שגדל בין שני פסחים זה כבר רמב"ם. אבל קטן שגדל באמצע ספירת העומר. אז האם הוא יכול להמשיך לצום, להמשיך לספור, או להתחיל לספור. כן, לפי הבהג, שאם אתה מפספס יום אז אתה כבר לא יכול, מדין תמימות, אז השאלה היא מישהו קטן שגדל באמצע ספירת העומר, האם הוא יכול להמשיך לספור או לא. אז לכאורה, לפי הבהג, לא, לא שייך. אני אומר שזה לא נכון. בגלל שאם הוא ספר עד עכשיו מדין חינוך, אז אין שום בעיה להמשיך לספור גם הלאה. ולמה? כי הדרישה היא לא שספירת העומר היא יחידה אחת, אלא שספירה פירושה מניעה של הימים האלה בזה אחר זה, ולא לספור כל יום לחוד. לסדר אותם אחד אחרי השני, זה נקרא לספור. עכשיו, גם אם סידרת את הסרט או 20 הימים הראשונים באופן שהוא לא נחשב מבחינתך קיום מצווה, כי היית קטן, אבל עדיין ספרת את היום הראשון, השני, השלישי, אז ספרת, אז אתה יכול להמשיך לספור, כי גם ההמשך ייחשב כספירה. אם אתה מתחיל מהאמצע, זה לא נחשב כספירה, אבל אם ספרת קודם, גם אם זאת לא תהיה מצווה, אבל את פעולת הספירה עשית, אז אם ככה, אתה יכול להמשיך לספור. בעצם, אם רוצים ככה, זה רק כדי להשלים את הדוגמה, זה לא נוגע בעצם לנושא שלנו, זה בעצם משפחה שלמה של סוגיות שבהן אנחנו מציגים את הדרישות כאילו הן היו דרישות במובן הלמדני, ולמעשה אלה דרישות במובן העובדתי מושגי, לא במובן הלמדני. זאת אומרת, במילים אחרות, כשאני דורש מהבן אדם לצום יום שלם ביום כיפור, זה לא כי המצווה היא יחידה אחת, אלא כי המושג צום הוא אי אכילה של יחידה של יום, ולאורך יחידה של יום. זה הגדרה במושג, צום, לא בדרישה ההלכתית. זה לא איך להגדיר את מצוות התענית, זה איך להגדיר את המושג תענית. אם זה היה איך להגדיר את המצווה, אז מי שלא קיים את המצווה חציו, אין טעם להמשיך לקיים את המצווה הלאה, כי המצווה היא כל היחידה כולה. אבל אם ההגדרה היא הגדרה של המושג, לא של המצווה, המושג תענית פירושו לא לאכול יום שלם. אז לא אכפת לי אם החצי יום הראשון לא אכלת, לא כקיום מצווה. תכלס לא אכלת. ברגע שלא אכלת, אתה יכול להמשיך לא לאכול, כי הפעולה שאותה אתה עושה היא באמת פעולת תענית. אוקיי? אז הדרישה היא דרישה על המושג, ולא דרישה במישור ההלכתי. אותו דבר
בסדר. מבחינה הלכתית, אם הוא, למרות הפרשנות הזאת, מפסיק, לא ממשיך לצום, האם הוא עבר עבירה?
אז בוודאי, הוא לא קיים את מצוות התענית.
אם אומרים שעד היום הוא לא היה צריך, ולכן גם אחר כך הוא לא ממשיך.
אבל הוא כן צריך אחר כך, זה מה שאני טוען.
רק לפי פרשנות שאתה אומר.
מדבר לפי הפרשנות הזאת. מי שלא מקבל את הפרשנות הזאת, בטח שלא יקבל. אבל לפי הפרשנות הזאת...
לא, השאלה, הוא לא יקבל האם הוא ימשיך או לא ימשיך, אבל השאלה האם הוא עבר עבירה בסוף.
ברור, כי מי שלא צם...
זאת תהיה המחלוקת בעצם.
מי שלא צם, עבר עבירה. אבל... אם אני, בהנחה שאני צודק, שצריך להמשיך לצום, אז אם הוא לא צם, אז הוא עבר עבירה. גם לאו וגם מסר, שלא כך ברור ביום כיפור מאיפה עליו, אבל זה... דיון כבר, מה ביום כבר מדברת על זה?
לפי כולם הוא עבר עבירה, שלהם יש אפשרות לא לעבור.
מה?
לפי כולם הוא עבר עבירה, שלהם הוא אנוס או לא אנוס, לפי כולם הוא לא צם.
לא, זה לא נקרא עבירה, אם הוא לא חייב הוא לא עבר עבירה.
מי האמצע היום הזה?
הוא לא חייב. כי החיוב הוא רק על כל היום כולו, ברגע שהתחיל היום הוא לא היה חייב, אז הוא לא חייב. זה לא אונס, הוא לא חייב. אם הטענה היא ש...
מה הלכה בעצם?
מה?
יש הלכה בעניין?
תראה, מקובל אצל רוב הפוסקים שיום כיפור הוא חובה על כל רגע ורגע. זאת אומרת שמי שפספס כמה רגעים עדיין, סתם, אפילו מי שאכל,
כן.
חולה שאכל, כן. או סתם מישהו שפשע, אכל בפשיעה. השאלה אם עדיין את ההמשך, נגיד שהוא רוצה לחזור בתשובה. יום הכיפורים מחפר, בעיצומו של יום מחפר עליו ישר. האם הוא צריך להמשיך לצום? או יכול להמשיך לצום? זה בדרך כלל מקובל לחשוב שכן. אמרתי שהנזר מביא איזה רעש, לא, איזה רעש. אורלנר, בניין ציון, פשוט בניין ציון, אני מדבר על זה, הוא מביא איזה רשב"א שאומר את זה במפורש. אבל מעבר לרשב"א הזה, זה ויכוח, זה דיון באחרונים.
וממנה יש לאו. מעבר למצוות עשה יש לאו.
אותו דבר, אבל עדיין, הלאו הוא על לא להתענות, לא על לאכול.
לא להתענות? זה לא, כלומר, לא כתוב לא לאכול, לא תאכלו או משהו כזה?
כן, אבל האכילה נתפסת כביטול של חובת התענית. זה לא הבדל בין לאו לבין עשה בתפיסה הפשוטה הזאת. גם הלאו וגם העשה זה שני דברים על אותו עניין. שניהם זה בעצם באים לוודא שתתענה. אם אתה אוכל, אז ביטלת את מצוות התענית, וגם עברת על הלאו של מי שלא התענה.
היא גם רק אחד מחמשת העינויים.
כן, אבל שאר העינויים זה מחלוקת בכלל אם זה דאורייתא או דרבנן, כרת אין בזה.
אז למה בשבת זה לא אותו דבר כמו לא תעשה מלאכה ושבות ומצוות שביתה?
זה אותו דבר, זה גם אותו דבר.
שמה, שלא לעשות מלאכה זה הכוונה לא להימנע משביתה?
כן, אותו דבר בדיוק. שבת בדיוק אותו דבר, להפך. זה היה מהרמב״ם בשורש השישי. הרמב״ם כותב שמצוות עשה ולא תעשה של שבת, הן נמנות כשתי מצוות, למרות שהתוכן שלהן זהה. ומצוות שהתוכן שלהן זהה, בשורש התשיעי הוא אומר שמונים אותן פעם אחת. יש לנו דוגמה, 12 פעמים התורה מצווה לשמירת שבת. אבל מונים מצווה אחת, כי זה חופף. אז למה בלאו ובעשה מונים שניים? אז הוא אומר, בשורש השישי, כי זה לאו ועשה. עכשיו, אם היה הבדל ביניהם, אז אולי צריך להגיע לזה, זה לאו ועשה. זה פשוט שני ציוויים לא עם אותו תוכן. אז זה לא בגלל שזה לאו ועשה, פשוט בגלל שזה תוכן שונה. אז הטענה שלו זה שזה תוכן זהה, רק שזה לאו וזה עשה, ולכן בכל זאת זה נמנע. נמנע כשניים. כן, אז זה רק בסוגריים, אני הוספתי את זה רק כדי להשלים את הדוגמה, שבעצם השאלה פה, האם הדרישה שזאת תהיה יחידה אחת, שבירת העומר או היום כיפור, יש עוד דוגמאות לזה, האם זאת דרישה מושגית, במושג תענית או במושג ספירה, או שזאת דרישה הלכתית? מושג ספירה אולי מוגדר גם בלי זה, אבל הלכתית אתה צריך לספור את כל הספירה, לפי בהג, אוקיי? או הלכתית אתה צריך לא לאכול כל היום. למרות שברמה המושגית לא לאכול זה גם על רגע אחד. או שלא, ברמה המושגית לא לאכול, להתענות פירושו לא לאכול כל היום. אם זה ברמה המושגית, אז לא אכפת לי אם לא אכלת כמי שאינו מצווה ועושה, מדין חינוך. לא חשוב, כי בסופו של דבר בפועל התענית. המושג יתקיים, גם אם זה לא יתקיים כביצוע של מצווה. אז פה, זאת דוגמה לזה שאתה מנתח דעה, נגיד מישהו מדור אחד היה אומר, יום כיפור זה יחידה אחת. היית שואל אותו, תגיד, קטן שגדל באמצע יום כיפור, צריך להמשיך לצום? לא, יחידה אחת, מה פתאום? עכשיו אני מקבל ממנו, והוא לימד אותי זאת יחידה אחת. עכשיו אני שואל מה עמד מאחורי הרעיון הזה. הוא כבר נפטר, לא יכול לשאול אותו. בסדר? עכשיו אני שואל מה עמד מאחורי הרעיון הזה. מה שעומד מאחורי הרעיון הזה זה כנראה תפיסה שתענית אין פירושה אי אכילה. תענית זה לשמור מרווח זמן שבו אתה לא אוכל. זה להתענות, זה לא סתם פשוט לא לעשות פעולת אכילה, אוקיי? אבל אם זה ככה, אז התוצאה ההלכתית היא הפוכה. שקטן שגדל באמצע יום כיפור צריך להמשיך להתענות. אם היית שואל אותו, הוא היה אומר שלא צריך להמשיך להתענות. ואני טוען שלשיטתו שלו, הקטן כן צריך להתענות. אוקיי? אז אני קיבלתי ממנו במסורת את הדבר הזה, שהמצאתי משהו חדש. אני טוען שאם הוא היה חושב עד הסוף, או שאם היה שומע אותי, הוא היה חי בעולם המושגים שלי, יכול להיות שגם הוא ישמע אותי, הוא לא יסכים. זה לא משנה. אם הוא היה חי בעולם המושגים שלי, אז זה בעצם המשמעות של השיטה שלו. זה מה שאמור לצאת מהשיטה שלו. ולכן אני טוען שזה המשך אותנטי של מה שהוא אמר. זה באמת המשך של מה שהוא אמר. זה לא סתם התעלות טכנית, רק להראות שאני נתלה באילן גדול. אם אני רוצה להיחנק, התעלה באילן גדול. אז באמת זה עוד דוגמאות עם הפני יהושע שם, עם החיוב מזיק. אם הייתי שואל את הפני יהושע, הוא לא היה אומר את מה שאני אמרתי, אבל לדעתי זה יסוד שיטתו. הדוגמאות האלה מנסות להראות את המושג מסורת במובן יותר עמוק מאשר אני מעביר לך פריט מידע, אתה מקבל, מפנים אותו, מעביר את זה לדור הבא. הוא מקבל, מפנים, מעביר לדור. זה לא מידע, מסורת. מסורת זה צורת חשיבה, מסורת זה צורת התייחסות. זה משהו הרבה יותר גמיש ויסודי אולי מאשר פשוט אוסף של פרטי מידע. ולכן אמרתי שזה רבי אליעזר, שלא אמר דבר שלא שמע מפי רבו, וגם אמר דברים שלא שמעת מאוזן מעולם, די ברור שהוא לא שמע את כל ההלכות ששאלו אותו מרבו. יש דברים שלא עלו בדור הקודם. ברור שהוא עשה איזשהו סוג של דימוי מילטה למילטה, שהוא קיבל החלטות. למרות שמבחינת המודעות שלו, התודעה שבה הוא פעל, זו תודעה שהוא בסך הכל מעביר לנו את מה שהוא קיבל מרבותיו. הוא לא עושה שום דבר מדילי. עכשיו, זה לא נכון, ברור שהוא הוסיף מדילי, אבל הוא מבחינתו ברור שהוא מבין שהוא פשוט מעביר מקל במירוץ שליחים. זאת אומרת, הוא מעביר את התורה של רבותו, הוא מעביר את זה הלאה, הוא לא, 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 שום דבר לא נוסף משלו. אבל כשאתה מסתכל מהצד, אז ברור שכן. אני לא אפשר להתווכח איתו.
דברים שלא היו בדור הקודם, אז זה לא ברור לו שזה פרשנות?
לא, הוא טוען שהכל היה בדור הקודם. איזה חדש, מה שנקרא, אין חדש תחת השמש.
שהכל היה בדור הקודם מילולית?
לא, בדיוק. בגלל, מבחינתו, כל מה שתשאל אותו זה בעצם, זה מסקנה ברורה ממשהו שנאמר בדור הקודם. למרות שלא התייחסו לסיטואציה עצמה. אבל מבחינתו, הוא לא רואה בזה משהו שהוא עצמו הוסיף למסורת. אלא מבחינתו, זה תרגום ברור, זה רק שאלה של...
חתם סופר אמר חדש אסור מהתורה.
מה?
חתם סופר אמר חדש אסור מהתורה, וכל הזמן חידש.
כן, נכון. ואני אומר, זה לא... אנשים חושבים שזה תעלולים ציניים. כאילו שהוא בעצמו, עשה הכל היהודים מתוחכם, חתם סופר. הוא הבין שהוא מחדש, אז מה זה חדש אסור מן התורה? זה לא תעלולים ציניים. הוא באמת ובתמים האמין בזה. שהוא לא מחדש שום דבר במובן המהותי. הוא בסך הכל מוציא עוד ועוד דברים מהמסורת שאותה הוא קיבל. כשאתה מסתכל מהצד, ברור שהוא הוסיף משלו. עובדה שאחרים למדו את זה אחרת, ויש ויכוחים. אתה לא יכול להגיד לי ששני הצדדים קיבלו אותו דבר מרבם. קיבלו דבר והיפוכו מרבם.
זה כמו הטלפון שבור.
נכון, אבל בטלפון שבור זה טעות. ופה הטענה שלי זה לא טעות.
לא.
זה פרשנות.
נניח שמה שהוא אומר, מה שהוא מעביר זה לא טעות. אבל הבא אחר שקיבל, והבא אחריו שקיבל...
לא, אני גם אומר, אני טוען שלא. זה לא תהליך של הצטברות של טעויות, זה אני אומר. זה תהליך של הצטברות של פרשנויות. זה לא אותו דבר. זאת אומרת, הטענה שלי זה שמה שהוא מוציא, אפילו אם רבו עצמו לא היה מסכים, מה שהוא מוציא, זה בעצם ההמשך האמיתי של מה שהיה מונח בדברי רבו. זה למרות שאתה משווה את זה מילולית, זה לא דומה. זאת אומרת, זה לא באמת מה שרבו אמר. אבל ברמה המהותית זה בעצם תרגום של אותו עניין. לכן זה לא טלפון שבור, להפך. זה טלפון שנראה כמו שבור, למרות שהוא לא שבור.
ואם זה ככה, אז למה זה לא נכון?
מה?
שזה רק העברת מידע.
כי... מה זאת אומרת?
אני לא מקבל את זה שזה...
אתה יכול לקרוא לזה נכון, רק אני אומר, צריך להבין שהעברת מידע במובן שאני מגדיר עכשיו, לא העברת מידע במובן הבנאלי. של פשוט מה שאני לא אומר לך, זה מה ששמעתי מרבי. תמיד יש פה אקט של פרשנות. אחרי שאתה מקבל את ההגדרה היותר מורכבת או מתוחכמת הזאת למסורת, הנה חינמי. שום דבר לא חדש במובן העקרוני. אבל ברור שהמון דברים חדשים מסתברים פה, ויש ויכוחים, פרשנים, כאלה ואחרים, זה ברור. אז עוד פעם, רבי אליעזר, אני חושב, במובן הזה, רבי אליעזר, נגיד, אם אני... זה לא תיאור לגמרי ברור שזה מה שהיה שם, אבל אם הם מבחינתי כמודלים, אז רבי אליעזר הוא אותו אחד שחושב שמדובר פה בציבור חלול. פשוט פועל בחוסר מודעות גמור. מבחינתו, הוא חושב שהוא רק לוקח מרבותיו ומעבירה. זה לא מה שהוא עושה, אבל זה מה שהוא חושב שהוא עושה. אני סיפרתי לכם שהדוד שלי אומר שבית ורובה למדו ביידיש. אז זה אותו עיקרון. אבל החולקים עליו, נגיד רבי יהושע ותלמידיו, הם תפסו מה פתאום, תורה ניתנה לבני אדם, ובני אדם צריכים להחליט מכוח הבנתם או משהו כזה.
אז זה כבר היה בדור קודם, והמילל התווכח עם שמי.
כן, לא ברור שהם שם התווכחו, ויכוחים הלכתיים לא תמיד נסביב זה בעניין הזה. המשבר שהיה ביבנה זה לא סתם ויכוח, היה פה ויכוח עקרוני, האם תורה עוברת בצינור חלול או לא. לא בטוח שבית שיהיה לבית שמי התווכחו על זה.
אומרים שרבי אליעזר היה...
שמותי. זו השאלה, מה זה שמותי? הזכרתי. זה מנודה, שונשמת או בית שמאי?
הטענה של הרב, באמת אין הבדל בין רב אליעזר לרבי יהושע לרבי אליעזר לרבי יהושע?
מה?
הטענה של הרב זה שאין הבדל בין רבי אליעזר לרבי יהושע, ששניהם רק השאלה היא מה המודעות שהם עושים, את הפעולות שלהם
במעשה. נכון, אבל זה בסופו של דבר יוצר הבדל. זה יוצר הבדל כי רבי אליעזר מבחינתו, אחרי שהוא אומר משהו, לא מוכן לשקול עמדה אחרת. כי מה זאת אומרת, זה קיבלתי מרבי, מה יש לשמוע טיעונים פה? רבי יהושע, לאור הטיעונים, יגבש את העמדה שלו.
הטיעונים יהיו גם על בסיס קבלה מרבותיו, כשמדברים על איזה גדר
מסוים שלך. יש קבלה מרבותיו, ועל זה אני מעלה טיעונים שמפרשים את מה שקיבלתי מרבותיי. מאיפה באים הטיעונים? יכולים לבוא מההיגיון שלי, יכולים לבוא, לא יודע, מכל מיני מקומות, או ממקומות אחרים שקיבלתי מרבותיי. לא חשוב. אבל בסופו של דבר, הטיעונים האלה משמשים אותי לפרש את מה שקיבלתי מרבותיי. רק שרבי יהושע מודע לזה. רבי אליעזר לא מודע לזה, וההבדל הוא שאת רבי יהושע אתה יכול לשכנע שהוא טעה. אם תעלה טיעונים נגדיים, אז הוא יגיד, אוקיי, אתה צודק.
שהוא טעה בפרשנות של רבותיו, כן. ושאני לא לקבל את מה שרבותיו אמרו.
אותו דבר, כי אם הוא יכול לטעות בפרשנות של רבותיו, אז הוא יכול להשתכנע שרבותיו גם הם טעו בפרשנות של רבותיהם, כי עובדה שמה שהם אמרו הוא טעות. אתה מבין? בסופו של דבר זה אותו דבר.
רבי
יהושע
כאילו מבטל את המסורת.
לא מבטל, אלא לא נותן לה ערך מוחלט. אמרתי, זה הבדל גדול. מבחינתו, יש אפשרות להחליט על דבר שקיבלת במסורת שהוא טעות. והנה, הנה הדוגמה. רבי אליעזר אומר, את כל מה שהוא אומר הוא מביא במסורת. וחבריו לא מקבלים. יש להם טיעונים, העלו כל טיעונים שבעולם ולא קיבלו. נכון?
זה מה שהרמב"ם כתב שלא
נצא לקרוא. כן, ברור, אמרתי שאני לא מסכים לדבר הזה בכלל. זה בדיוק היה הדוגמה שם. רבי אליעזר בא מכוח הסמכות של המסורת. עכשיו, גם הם, אם הם היו משתכנעים שזה מה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה בסיני, היו מקבלים את זה. זה ברור. אלא מה? הם אומרים, אם מה שאתה אומר לא הגיוני, אז יכול להיות שהמסורת שלך לא שבר הרבה. נפל שיבוש שם, אתה עשית פרשנות למה שקיבלת, ובעצם זה לא זה. לכן אני אומר שההסתמכות על השכל, יש לה גם השלכות אקטיביות. זאת אומרת, אתה יכול... אתה מתייחס באותו כבוד למסורת. מה שהקדוש ברוך הוא אמר, זה מה שמחייב לפי כולם. כל השאלה זה מה הוא אמר. אז רבי אליעזר מבחינתו, מה שאני קיבלתי, זה מה שהוא אמר. כמו הרמב״ם, מה שאתה מזכיר פה, למרות שקשה לי להאמין שהרמב״ם יהודי מפוקח מאוד, באמת חשב ברצינות את מה שהוא כתב שם. אולי כן, אולי לא. שלא נפלה מחלוקת בדבר שנמסר למשה בסיני, ולא נפלה מחלוקת מעולם.
לא, רק על הדברים שהם הלכה למשה.
כן, כי הדברים האחרים לא
הלכה למשה בסיני.
לא, אבל שהדברים האחרים לא יקראו הלכה למשה בסיני פשוט. דברים שעברו במסורת לא נפלה בהם מחלוקת. דברים שעברו במסורת לא נפלה בהם מחלוקת, ככה רמב"ם אומר.
במסורת במשה.
כן. אבל מה שנקרא טכנית, הלכה למשה מסיני זה לא רק הדברים שלא... ש, 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 שלא נפלה בהם מסורת. אלא מה שנקרא טכנית הלכה למשה מסיני, צריך לקיים עוד תנאים. למשל, שלא יהיה לו עוגן בכתוב. זה לפי הרמב"ם. לא מספיק שזה נמסר. גם הפסוקים נמסרו למשה מסיני, לא קוראים לזה הלכה למשה מסיני. רק דברים שאין להם עוגן בכתוב. וגם על זה הרמב"ם אומר שלא נפלה בזה מחלוקת, כי גם זה נמסר למשה מסיני. אבל זה לא, זה רק תת קבוצה.
יש איזושהי בעיה בעניין, זאת אומרת, למשל, הדוגמה של יום כיפור, אז בעצם הפרשנות שאתה מביא, אחרי שאתה מנתח את המושגים, באים ואומרים, הדור הקודם קצרה דעתו מלהבין את הדבר המסובך הזה.
מסובך או שהוא חשב אחרת?
לא בדיוק חשב אחרת, כי היום זה נראה ממש הגיוני מה שאתה מסביר.
אפשר להבין גם אחרת גם היום. אם הדרישה היא דרישה הלכתית ולא מושגית, אפשר לדון בזה.
אם היינו אומרים שהפרשנות שאנחנו אומרים זה בגלל שינוי הזמנים, שינוי המושגים ממש בפועל במציאות, אז אפשר להבין שהפרשנות שלנו היא יותר נכונה. למה? כי הוא לא יכול היה לחשוב על זה כי זה לא קרה אצלנו.
אני לא מדבר.
אבל על דבר כזה כמו יום כיפור, יש פה איזושהי בעיה שאנחנו מבטלים את דעתם ואומרים אנחנו טיפ-טיפה יותר חושבים נכון. שאני מוכן לקבל את זה, אבל אני אומר
את זה. גם אני אומר את זה.
מה?
חד משמעית אני אומר.
כן.
כמה שינוי בעולם, התפיסה של ה...
השינוי הוא לא שינוי של הנסיבות, אלא שינוי של כלי החשיבה. נגיד, הניתוח של רב חיים, הניתוח הבריסקאי, מה שנקרא, הוא גם חידוש. עכשיו, מה זה חידוש? זה לא עוד הטכנולוגיה שלא ידעו קודם. אבל עדיין, זו צורת ניתוח שהיא חדשה, היא לא עמדה לרשות הדורות שלפניו. וזה יכול לתת לך איזה שהם יתרונות שלא היו לדורות הקודמים. אתה משתמש במערכת מושגים יותר משוכללת, מערכת חשיבה יותר משוכללת, אז אתה יכול להגיע לתוצאות טובות יותר, כן, בהחלט.
‫הוא
גם ממשיג את ה... ‫-כן, נכון. ‫זה חלק מהשכלול, ‫שהוא יוצר מזה איזשהו ארגז כלים ‫שעומד לשימושך. ‫ברגע שהמשיגו דברים, ‫אז קל יותר להשתמש בהם. ‫כל היתרון הוא שאפילו אנשים ‫שהם לא ברמת כישרון של רב חיים, ‫היום יכולים לעשות ניתוח ‫בכלים שהוא עצמו המשיג. ‫ואז להגיע לתוצאות, ‫מה שגדולים בהרבה מהם לא יגיעו אליהם, ‫כי לא עמד לרשותם ארגז הכלים הזה. יש יתרון גדול בהמשגה של כלים.
עוזר לרבנים.
מה?
לקבל החלטות.
כן?
ממש.
לא, זה עוזר. אצל רב חיים עצמו זה עוזר להם לא לקבל החלטות. כן, אבל בסדר, גם... אם אתה מבין את כל הצדדים, אתה לא יכול לקבל החלטות. זה דיברנו פעם. טוב, בכל אופן...
יש
פה
מודל, אתה אומר קודם שבעצם אין כאילו שום הפרש, אין ההפרש בין רבי יהושע לרבי אליעזר, זה... בדין עצמם, אבל לא, אבל
שניהם... אבל יש לזה גם השלכות, אמרתי, בעולם המעשי.
לא, השלכות זה רק לעניין המוכנות לדיון, למוכנות לתיקון טעויות. אבל אני לא יכול לדעת בדיוק מה עצם רבי אליעזר ורבי יהושע, אבל אני חושב שזה, זה שכל מעבר של מסורת, אם כן הוא ממש שינוי מילה ומילה, אז יהיה פה גם רכיב של פרשנות, זה לא אומר ש... שתמיד יהיה רכיב של פרשנות באותו מובן. יש אנשים שינסו להיצמד מאוד מאוד למה שלרבותיהם אמרו, וגם בדברים החדשים לחכות כמה שיותר לדרכי החשיבה
שלו. זאת אומרת שיש כמה סוגי רבי אליעזר,
אוקיי.
עדיין.
והם יהיו סך הכל באמת מאוד קרובים.
אוקיי.
אז זה לא שזה רק עניין
שאני מציג שני, כשאני מציג שני טיפוסים, אני תמיד מציג אותם בצורה קוטבית. ברור שיש המון גוונים תחת כל אחד מהם, ויש גם גווני ביניים. אבל ברמה העקרונית, אני מדבר שהציר כולו נפרס בין שני כתבים. ובכל הציר כולם עושים בעצם אותו דבר. זה הטענה.
לא, זה
צורות...
זה
הצורות...
זה
מה שאומר.
אתה אומר, זה האמירה הזאת שכל הציר עושים כולם אותו דבר.
מה זה אותו דבר? אותו דבר עקרונית. זה תמיד אמירות פשטניות. זה ברור. אני לא טוען שברמת הנועזות של הפרשנות של כולם היא אותו דבר. ברור שלא. אני רק אומר, ברמה העקרונית כולם מעבירים מסורת וגם נותנים לפרשנות. השאלה היא מה מידת המודעות שלך לעובדה הזאת, שאתה לא רק מעביר מסורת וזהו. ואני חושב דרך אגב שככל שאתה יותר קרוב לדור שלנו, אתה נהיה יותר מודע לזה, גם תרבותית אתה נהיה יותר מודע לזה. למרות שלא בטוח שאנחנו עושים יותר פרשנות מדורות קודמים. ואנחנו יותר מודעים לרכיב הפרשני בתוך מה שאנחנו עושים, מאשר הדורות הקודמים היו מודעים. אני לא חושב שהיום מישהו היה בשיעור קומתו של הרמב״ם היה יכול לעלות בדעתו לכתוב בכלל דבר כזה, שכל מה שניתן למשה בסיני לא נפלה במחלוקת. פשוט בדיחה אינטלקטואלית. אבל זה במודעות של הדורות האלה, אנשים בכלל לא חשבו שיש שינויים בין דורות. זאת אומרת, היית שואל אנשים, יש כאלה שאתה תשאל אותם גם היום, אז הם יגידו לך שהבעיה ורוב למדו ביידיש, ברמה העקרונית. אלא שכאילו כל מה שאנחנו עושים ירד למשה בסיני, זה ברור, היהדות לא השתנתה, אנחנו שומרים על מסורת אבותינו, בדיוק מה שמשה רבינו עשה זה מה שאנחנו עושים. למעט עוד כל מיני תוספות דרבנניות אולי, כן, שבזה גם הם כנראה יודו. ברור שזה לא נכון, אבל המודעות לעניין הזה זה תופעה מודרנית. זאת אומרת, אנשים לא, אגב, בחלק מהעובדה שאנחנו יותר מודעים לזה, זה בגלל שאצלנו שינויים קורים בקצב כל כך מהיר ובמשרעת כל כך רחבה, שאתה לא יכול להתעלם מזה, אתה בימי חייך, בחמש שנים האחרונות, אתה כבר רואה איזה הבדל יש בעולם שסביבך ובצורות החשיבה שלך, שאי אפשר כבר להתעלם מהעובדה שהדברים האלה הם לא צינור חלול. כמו שאנחנו אומרים משהו וכשלפני חמש שנים אמרו משהו, זה כבר לא בדיוק אותו דבר. אפילו שאתה אומר לכאורה את אותם מילים. זאת אומרת, ברור שאני מדבר פה בצורה דיכוטומית ו... וקוטבית, אבל ברמה העקרונית זה באמת זז בין שני הכתבים האלה.
לא, אני מנסה להבין למה כאילו השינוי של בין מישהו שהוא מאוד צמוד למה שרבותיו אמרו, למרות שבסדר, נכון, הוא גם מעביר איזה משהו משלו, כי זה לא יכול ממש לגמרי, אבל הוא מאוד לבין השינוי של מישהו שהוא די חופשי ורק לוקח כאיזה נקודת מוצאה, כמו שרבותיו אמרו, כאילו פחות משמעותי משאלת המודעות.
לא, זה לא פחות משמעותי, זה תלוי בשאלת המודעות.
למה זה תלוי בשאלת המודעות?
כיוון שככל שאתה...
זה שאתה חייב להוסיף משהו משלך, אבל אתה מנסה לצמצם את זה לבינימום...
תלוי, עוד פעם, אין פירושו קורלציה אחד. תלוי. תלוי פירושו שככל שאתה יותר מודע לזה שיש מרכיב פרשני במה שאתה עושה, אז אתה מבין שאתה לא יכול להימנע מפרשנות, ולכן בהחלט סביר שאתה גם תרשה לעצמך לפרש הלאה. לעומת זאת, מי שחושב שהוא רק מעביר את המקל as is, אז ברור שלא ירשה לעצמו לעשות שום דבר שהוא מבין שזה פרשנות. עכשיו, עד כמה כל אחד, ברור שזה משתנה ודברים יכולים להיות מכל מיני סוגים. ועדיין, עוד פעם, כשמתארים תהליכים צריך להשתמש בהבחנות חדות. בעולם זה לא מופיע חד.
אפשר לומר שהמחלוקת הייתה על...
על מה? אני לא מסכים לקבל שום טיעון.
בוא נגיד שיש, אם עובדי אליעזר אומר שהוא קיבל מה שהעביר כל מה...
לא אמר דבר שלא שמע מפי רבו, אתה באמת מאמין שזה היה? אין דבר כזה.
אז האמירה הזאת נאמרה קצת בהפרזה, אבל זה לא עניין ש...
אבל היא, למה היא נאמרה בהפרזה? כי היא באה לבטא את התפיסה הזאת. היא באה לבטא את התפיסה שאני לא מרשה לעצמי להוסיף משלי כלום, אני מעביר לך את תורת רבותיי. וזה, אמירה כזאת זה חוסר מודעות. בהגדרה חוסר מודעות. אין דבר כזה. תמיד יש איזשהו מרכיב של הפרשנות. ברור שיכולה להיות מדיניות מצמצמת ומדיניות מרחיבה. אני טוען שגם המדיניות של הצמצום או ההרחבה יסודה הרבה פעמים לפחות בשאלת המודעות. שאלה עד כמה אתה מודע לזה שאין דבר כזה בלי פרשנות. ברגע שאתה מבין שאין דבר כזה בלי פרשנות, אז אתה גם, אוקיי, אם זה תלוי בפרשנות, אז אני גם מוכן לעשות פרשנות יותר מרחיקת לכת, כי אני באמת חושב, זאת הפרשנות. מי שאומר, לא, אני צריך להעביר דברים as is. כל מה שמעבר לזה, זה תורה של בני אדם, זה לא תורה מהשמיים. אז הוא כמובן ירשה לעצמו פחות לפרש. אני חושב שזה... טוב, אז הטענה הזאת מחזירה אותי עכשיו חזרה לדיון שעשינו לפני שני השיעורים האחרונים. כי עכשיו אני חוזר להגדרה של תורה ולהגדרה של לימוד. כי העסק כבר טיפה מסתבך. כי עכשיו מה שקורה זה נכון שתורה בסופו של דבר זה משהו שניתן למשה ועובר איזושהי פרשנות, אבל בסופו של דבר אנחנו מנסים לברר מה ניתן למשה. אבל הפרשנות הזאת זה מין משהו שיכול גם לשנות את העניין הזה. ועכשיו השאלה, עד כמה אני יכול להתייחס לפרשנות הזאת כיצירה או כפרשנות? זה כבר מתחיל להיות מאוד דומה. כי יש מרכיב יצירתי גם בפרשנות. זאת אומרת, כאשר מישהו עושה פרשנות לתורה שהוא קיבל מרבו, אז הוא יוצר משהו קצת שונה. איך להתייחס לדבר כזה? זאת יצירה או זאת פרשנות של תורת רבו, ריקון של תורת רבו לכלים החדשים, לכלים המושגיים החדשים?
למה נפקמין?
אני אסביר. אני אלך עד הסוף עכשיו, אומר בהסבר, כדי לחדד למה זה היה חשוב לי הדיון הזה. מה שמקובל היום, אני למשל חושב שללמוד תנ״ך, ללמוד מוסר, ללמוד מחשבה, זה לא לימוד תורה. זה לא לימוד תורה כי זה אוסף של המצאות. זה לא שום דבר לג'ון, לא מדבר פסוקי התנ״ך, הפרשנות שאנחנו נותנים. ללמוד תורה זה רק הלכה, באופן עקרוני, זאת טענתי. הלכה ועיון הלכתי, סוגיות הלכתיות, לא מדבר על ללמוד משנה ברורה דווקא, או קיצור שורן ארוך. ולמה? אני אנסה להסביר למה. הטענה הבסיסית, ועל זה דיברנו קצת, אבל אני עכשיו אנסה להרחיב את זה לאור מה שראינו. הטענה הבסיסית שלי זה ש... אתם יודעים מה, לפני שאני אומר טענה בסיסית. תראו, יש בנפש החיים, בשער ד', אז הוא אומר, עסק, הוא מדבר פה על עסק מאוד מעניין. מדבר על השאלה... השאלה של מה היחס בין יראת שמיים לבין לימוד תורה. עד כמה צריך להקדיש ללימוד מוסר, יראת שמיים וכולי, ביחס ללימוד תורה, אומר זה כמו קו של חומטין, זה איזשהו הכנה לקראת, זה מכשירי מצווה, יראת שמיים, זה לא המצווה עצמה, המצווה עצמה זה לימוד תורה. ואז הוא אומר, לזאת האמת, שזוהי הדרך האמיתי אשר בזה בחר הוא יתברך שמו, שבכל עת שיכין האדם עצמו ללמוד, ראוי לו להתיישב קודם שיתחיל, על כל פנים זמן מועט, ביראת השם טהורה וטהרת הלב, להתוודות על חטאתו מעומקא דליבה. כדי שיהיה תורתו קדושה וטהורה, ויכוון להידבק בלימודו בו בתורה, בו בקדוש ברוך הוא, היינו להידבק בכל כוחותיו לדבר השם זו הלכה. ובזה הוא דבוק בו יתברך ממש כביכול, כי הוא יתברך הוא רצונו חד, כמו שכתוב בזוהר. בכל דין והלכה מתורה הקדושה הוא רצונו יתברך. שכן גזרה רצונו שיהיה ככה דין, כאשר הוא פסול, תמה וטהור, אסור ומותר, חיה וזכאי. עכשיו, מי שלא קורא את זה בזהירות, לא, אני חושב שלא מבין את עומק הטענה פה. אני חושב שמה שהוא טוען זה מה שאני אמרתי קודם. רק לימוד הלכה זה לימוד תורה. כיוון שלימוד תורה במהותו, ואני חושב שבעניין הזה בעל התניא מסכים איתו בהגדרה הבסיסית, לימוד תורה פירושו להידבק בקדוש ברוך הוא. איך אפשר להידבק בקדוש ברוך הוא? אז הוא אומר, הוא רצונו חד, כמו שכתוב בזוהר. כשאתה לומד את רצונותיו, אז בעצם זו הצורה שלך להידבק בו. כי אם הוא ורצונו זה אותו דבר, כשאתה לומד מהו רצונו, אז אתה בעצם נדבק ברצונו. אתה מכניס את רצונו לתוכך, אתה לומד אותו, אתה מבין אותו, ובכך אתה נדבק בקדוש ברוך הוא. והטענה היא יותר, ובעל תניא כותב את זה כמעט באותו סגנון, אמרתי פעם שהדמיון ביניהם הוא מדהים ביחס לשני ספרים שנכתבו אחד נגד השני. הטענה שלו, הטענה שלו בעצם זה ש... כנגד החסידות, מה שהוא כותב פה, שהמטרה, הלימוד הוא לא אמצעי כדי ליצור מצב של דבקות. הלימוד הוא הדבקות. אצל החסידים, הלימוד, דרך הלימוד אתה נדבק בקדוש ברוך הוא, אבל הדבקות עצמה זאת חוויה של דבקות, איזושהי תחושה של רגש רליגיוזי, כן? לעומת זאת, הוא אומר שהלימוד הוא לא אמצעי כדי לייצר דבקות, הוא הדבקות. זאת אומרת, כשאתה לומד שורש הנגח פרה, משלם כך וכך, בזה אתה דבוק בקדוש ברוך הוא. לא צריך חוויות בשביל זה, לא צריך שום תחושות רליגיוזיות ושום דבר אחר. עכשיו תראו את המשפט הבא, שהוא בעצם מחדד את מה שהוא אמר עד עכשיו. וגם אם הוא עסוק בדברי אגדה, אם לא הייתי מחדד את מה שקראתי קודם, לא הייתי, אני חושב שהמשפט הזה לא מובן. מה השאלה שהוא בא לענות עליה עכשיו? עושים לב טוב, מה שהוא אמר למעלה זה שלהידבק בכל כוחותיו לדבר השם זו הלכה. אנשים חושבים לשיגר דלישנה, הכוונה לתורה. לא, לא, הוא מתכוון להלכה. לא מתכוון לדבר השם זו הלכה. הוא אומר רק הלכה. למה? כי ההלכה היא ביטוי לרצונו של הקדוש ברוך הוא. אגדה לא מבטאת רצון של הקדוש ברוך הוא. כיוון שההלכה אומרת לך אני רוצה שתעשה כך, אני לא רוצה שתעשה כך. נכון? עשה ולא תעשה. זה רצונותיו של הקדוש ברוך הוא. מה זה אגדה? אגדה מספרת לך סיפורים, רעיונות, כאלה ואחרים. זה לא רצונות של הקדוש ברוך הוא. לך לקחים כאלה ואחרים, עוד מעט נדבר. אבל זה לא רצונותיו של הקדוש ברוך הוא, במובן המזוקק. רצונותיו של הקדוש ברוך הוא זאת ההלכה. ולכן אומר חיים וולוז'ינר, אז מה עם אגדה? מה, אז תגיד לי שללמוד אגדה זה לא לימוד? אז התשובה שלי היא נכון, זה לא לימוד באמת. אבל הוא לא מוכן לקבל דבר כזה. אז מה הוא אומר? וגם אם הוא עסוק בדברי אגדה, שאין בהם נפקותא לשום דין, גם כן הוא דבוק בדיבורו של הקדוש ברוך הוא, כי התורה כולה בכלליה ופרטיה ודקדוקיה, ואפילו מה שתלמיד קטן שואל מרבו, הכל יצא מפיו והתברך למשה בסיני. כמו שאמרו אבותינו בסוף פרק ב' במגילה, כן, מה שכתוב שם, כתוב לך את הדברים האלה, בשעה שנגלה הקדוש ברוך הוא בסיני ליתן תורה לישראל, אמר למשה על הסדר, מקרא ומשנה, הלכות ואגדות, שנאמר וידבר אלוקים את כל הדברים האלה. אפילו מה שתלמיד שואל הרב, עד כאן. מה הוא אומר? צריך לדגדג בלשון. הוא אומר דברים לדעתי מאוד מחודשים. זה נשמע כמו איזה ספר מוסר כזה שעוברים עליו, עוברים הלאה. הוא טוען שמי שעוסק בדברי אגדה באופן עקרוני לא לומד תורה. כי זה לא רצון השם. ללמוד תורה פה אפשר לדבק ברצון השם. אבל, זה הרי לא יכול להיות. אז מה צריך להגיד? שנכון, הוא לא עוסק ברצון השם, הוא עוסק בדבר השם. הקדוש ברוך הוא דיבר את זה. זה לא דברים שהוא רוצה, באומן הזה זה לא רצונותיו. אתה לא נדבק בקדוש ברוך הוא, אבל כדי להפוך את ההגדה לתורה גם כן, כדי להפוך את הלימוד הזה גם כן לתורה, אז הקדוש ברוך הוא מדבר את ההגדה, ובזה בעצם הוא הופך אותה לתורה. עכשיו כשאתה עוסק בהגדה, זה גם נקרא לדבק בקדוש ברוך הוא, באיזושהי צורה. עכשיו כמובן שההלכה זה גם רצונו וגם דיבורו, כי את ההלכות הוא גם אמר, הוא לא רק רצה, נכון? אז ברור שההיררכיה נשמרת. זאת אומרת, לימוד הלכה זה בעצם לימוד תורה באמת. כלומר, גם לימוד אגדה בדיעבד, הקדוש ברוך הוא יצר גם את זה כלימוד תורה. תראו, בהמשך הוא כותב...
לפי זה פיזיקה זה גם דבר השם, כי זה בעשר מאמרות נברא העולם.
במובן הזה נכון, עוד מעט אני אגיד את זה עוד רגע. ולא עוד, אלא כי גם באותו העת שהאדם עוסק בתורה למטה, כל תיבה שמוצאים מפיו, הן הדברים יוצאים כביכול גם מפיו יתברך באותה העת ממש. כשאנחנו לומדים למטה, הקדוש ברוך הוא, אני מקווה שגם את מה שאני אומר עכשיו הוא... כדאש ככן בפרקם הדגיטין גבי פילגש בגבעה ותזנה עליו פילגשו רבי אביתר אמר זבוב מצא לה רבי יונתן אמר נימה ואש ככי רבי אביתר לאליהו אמר לי מה יקה אבית קודש בריחו אמר לי אסיק בפילגש בגבעה מה יקה אמר? מה הקדוש ברוך הוא אומר בסוגיה הזאת? אביתר בני כך הוא אומר יונתן בני כך הוא אומר זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר בסדר? הוא אומר את דעת רבי אביתר ואת דעת רבי יונתן והיינו, מפני שרבי אביתר ורבי יונתן עסקו ביניהם בעניין פילגש בגבעה, אז באותה עת גם הוא התברך שנה דבריהם ממש. והוא התברך שמו...
הוא עושה לפי נפש החיים, אז הקדוש ברוך הוא עושה דבר מיותר.
למה?
שזה הרי דברי אגדה לכאורה.
נכון, אבל הוא רוצה שאנחנו נעסוק גם בהם, אז הוא נותן גם להם ערך של תורה. זה לא דבר מיותר, הוא לא עושה את זה כדי ללכת לקראתנו. יש לו עניין בזה.
הרב, בכמה מישורה, מתייחס לעניין שפוסק... רוכש, אינטואיציה הלכתית, אפשר לפסוק מכך שהוא מכיר פסקי הלכה והיסטוריה שלך הלכה. אז זה אולי תפקידה של ההגדה. אני קראתי לאחרונה ספר על מדרש רות רבה, שכולו מדבר על, על, על איך חז"ל שכתבו את המדרש, הם נתנו לזה התייחסויות הלכתיות ומשמעות הלכתיות.
אני אולי אדבר על זה בהמשך, כי זה טענות שעלו בוויכוחים שהיו גם באתר וגם מעבר לזה. אני אתייחס לזה בהמשך. אגדה בתור מאירה את ההלכה. אבל כרגע בואו נראה רק נגמור את מה שהוא אומר, והוא התברך שמו ודיבורו חד. וכמפורש בתורה הקדושה במשנה תורה, לאהבה את השם אלוקיך ופרשו רבותינו זה בנדרים בברייתא, דקאי על עסק התורה. וסייפה דקאי ולדובקה בו. כן? אז בעצם, כן, זה בכלל פסקה נהדרת. ולכן אמר דוד המלך עליו השלום, טוב לי תורת פיך, אמר כי ליבי שמח בעמלי בתורה הקדושה ברוב עוז, בעלותי הליבי שהיא תורת פיך, שכל תיבה ממש... אה, לא, זה לא... זה... יש פה איזה קטע אצל דוד המלך נהדר. הנה, זה פרק ב. הוא אומר, כן, עניין עסק התורה לשמה האמת הברור, כי לשמה אין פירושו דבקות, כמו שסוברים אתה רוב העולם. שאמרו רבותינו זל במדרש, שביקש דוד המלך עליו השלום מלפניו יתברך, שהעוסק בתהילים יחשב אצלו יתברך, כאילו היה עוסק בנגעים ואוהלות. תהילים זה בעצם לא תורה, אבל דוד מבקש מהקדוש ברוך הוא שזה יהיה כמו נגעים ואוהלות.
תורה באיכות,
אבל. מה?
איכות של ביטוי תורה.
כן, זה בסדר, אני כבר דיברתי על זה, אבל עוד שנייה. הרי שהעסק בהלכות השס, בעיון ויגיעה, הוא עניין יותר נעלה והאום לפניו התברך מאמירת תהילה. זה ביטול תורה באיכות, מה שאמרת. ואם נאמר שלשמה פירושו דבקות דווקא, אז זה לימוד תורה לשמה, להגיע לדבקות, כלומר, חוויית דבקות. אז תהילים היה צריך להיות הכי תורה בעולם. אז להפך, אז רבי היה צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא שעיסוק בנגעים ואוהלות יחשב כמו תהילים. נכון? אז הוא אומר, ורק בזה תלוי כל עיקר עסק התורה, לא אין דבקות יותר נפלא מאמירת תהילים כראוי כל היום. עכשיו תראו, הערה נפלאה. וגם מי יודע אם הסכים הקדוש ברוך הוא על ידו בזה. כי לא מצינו בדבריהם, זה על מה תשובה ישיבו הוא יתברך על שאלתו. דוד המלך ביקש שתהילים יהיה כמו נגעים ואוהלות. בבקשה יפה, הקדוש ברוך הוא נענה.
והמדרש הזה נאמר בתקופה שנגעים ואוהלות כבר לא כל כך רלוונטי.
צער, להפך, דווקא בגלל זה. אפילו זה לא רלוונטי, אבל זה רצונו של הקדוש ברוך הוא, זה בכלל לא שאלה אם אתה מיישם או לא מיישם. אלא זה פיסת רצון של הקדוש ברוך הוא, מה הדין? זה מה שהוא אומר, שדוד המלך ביקש שתהילים יהיה כמו נגעים ועולות, אבל הקדוש ברוך הוא לא ענה אם הוא מסכים או לא. זה שהוא ביקש זה יפה, אבל מה הראיה? מי אמר שהקדוש ברוך הוא נענה? ואפילו אחרי שהוא היה נענה זה דיאבד.
אם הקדוש ברוך הוא נענה, זהו, זה כמו נגעים ועולות.
גם זה יחשב תורה, לא שגם זה יהיה כמו נגעים ועולות ממש. ושגם זה יחשב תורה. חיים ולא
שינוי.
למה? כל כבר שרום שלפני זה לא נחשב תורה בכלל. אני הבנתי שנגעים ומה שנגעים פה הלא שלא נגעים יותר נעלה ממה שביקש דוד. נכון. אבל זה לא אומר שהם לא נחשבים תורה ברמה נמוכה. והוא ביקש שזה יהיה בדיוק אותו דבר. ומה התשובה? אנחנו לא יודעים. אז עכשיו מה חיים ולא שינוי היה צריך להגיד? אז אני לא יודע, אז אולי יראת שמיים ותהילים זה כמו תורה. רק אני לא יודע, דיני ספקות. זה לא אותו דבר, ברור שלא, מה שלא ענה הקדוש ברוך הוא זה לא אותו דבר. טוב, בכל אופן, לא טוב, זה אני לא עושה פלפולים על הפלפול שלו, אבל כן, זה פלפול כמובן. אבל זה הערה יפה, פשוט לא יכולתי לבת השקצו. לא יכולתי להתאפק מלהגיד את זה. טוב, בכל אופן, אבל מה הוא אומר כאן? יש פה דקדוק מאוד יפה. באמת פה הפרק הזה מדקדק במילים. אבל אני חושב שהוא באמת התכוון לזה, אני לא חושב שזה פלפולים הדבריו. כשהוא מביא את הסוגיה הזו של רבי אביתר ורבי יונתן על פילגש בגבעה, אז הרי זאת אחת משתי סוגיות בש"ס שעליה כתוב אילו ואילו דברי אלוהים חיים. נכון? מה? יש שתי סוגיות בש"ס ששם כתוב על מחלוקת כלשהי אילו ואילו דברי אלוהים חיים. או בית הלל ובית שמאי בעירובין, או פילגש בגבעה בדיטין שם, עם רבי אביתר ורבי יונתן. זה המקום היחידי שבו הגמרא גם מסבירה מה המשמעות של אלו ואלו דברי אלוקים חיים. זבוב מצב לא הקפיד, נימה מצב והקפיד. שזה אומר שכנראה השתי הדעות משלימות אחת את השנייה, אבל נעזוב את זה כרגע. הטענה, השאלה, כן, הריטב"א המפורסם ששואל מה זה אלו ואלו דברי אלוקים חיים, אם זה צודק, אז הוא לא צודק, ולהפך, מאיפה קרה הנס הזה. הריטב"א זה בעירובין כמובן. אז אני חושב שרב חיים וולוז'ינר מציע פה תשובה. הוא לא מעלה את השאלה, אבל לדעתי הוא מציע פה תשובה. לא בכדי הוא הביא את הסוגיה הזאת אחרי שהוא חידש את ההבדל בין דבר השם לרצון השם. אז האלו ואלו דברי אלוהים חיים. אם זה היה רצון של הקדוש ברוך הוא, אז אם הוא רוצה את זה, אז הוא לא רוצה את זה. אבל דברי אלוהים חיים, זה דברים, אז יכול להיות שגם הדבר הזה, גם את זה הוא דיבר, וגם את זה הוא דיבר. אחד דיבר אלוקים, שתיים זו שמעתי. זאת אומרת, דיבורים, אתה יכול לדבר גם את זה וגם את זה, כי הרבה כל כך אין פה אמת בשקר. זה לא רצון שזה נכון, זאת ההלכה, וזה לא הלכה, זה לא נכון. אוקיי? אלא מה? זה הפך להיות תורה בגלל שהקדוש ברוך הוא דיבר את זה. לכן על זה אתה יכול להגיד, אלו ואלו דברי אלוהים חיים. ולכן גם בהקשר ההלכתי, בתינו ושם זה בהקשר הלכתי, פה זה במחלוקת אגדית, שם כשכתוב אלו ואלו דברי אלוהים חיים, אין פירושו שאלו ואלו צודקים. אלו ואלו דברי אלוהים חיים, שניהם נחשבים תורה. לא ששניהם צודקים, רק אחד צודק. אבל שניהם נחשבים תורה, כי הקדוש ברוך הוא מוכן לדבר, לפחות סימולטנית, יחד איתם, גם את זה וגם את זה, ובכך להפוך את שני הדברים האלה לתורה, למרות שזה לא בהכרח באמת מה שהוא התכוון אליו. זה היפוך של משהו לתורה, אבל לא בהכרח למשהו נכון. שני דברים שונים. פעם דיברתי על זה שהנימוקים נכונים, אבל ההכרעה לא בהכרח נכונה.
ולמה העניין הזה אלו ואלו דברי אלוהים לא יחול על כל מחלוקת?
יחול על כל מחלוקת.
יחול על כל מחלוקת.
זה התפיסה המקובלת.
לא, כי זה רק פעמיים ב...
זה מופיע, רק פעמיים. התפיסה המקובלת בעולם זה שאלו ואלו דברי אלוהים מתייחס לכל
מחלוקת.
יש כאלה שטוענים שזה כל המחלוקות, כולל האחרונים, כולל כולם. שם אני לא בטוח, אבל לא יודע, אולי כן... לא, במובן הזה לפחות, למה לא? יש שם באחרונים, למה לא? כל אחד שמנסה ללמוד תורה באמת, וזאת ברוך הוא נותן לו לפחות את הפריבילגיה, גם אם טעית, וזה בכלל לא מה שהתכוונתי, אבל אני מוכן להכיר בדבר הזה כתורה, כי זה חלק מהעיסוק בדברים האלה, וליבון וגיבוש עמדה. אז אני מוכן להגיד את זה, כמובן מטאפורית, זאת אומרת, לתת לזה גושפנקה או מעמד של תורה. זה מה שהוא אומר. אז תכלס לענייננו, מה שבעצם רב חיים ולושינר אומר כאן, זה שבכל זאת יש הבדל בין ההלכה לבין תחומים אחרים. אין תורה לשיטתו, זה רצון השם, זה רק דבר השם, והוא גם רצון השם וגם דבר השם, אבל ברמה המהותית, בעצם תורה, ברמה העקרונית, תורה זה בעיקר הלכה. והשאלה היא למה? אז אני אומר, פה אני חוזר למה שפתחתי בו דרך. יש... בלימוד תנ״ך, מוסר, מחשבה וכל הדברים כאלה, יש כמה נקודות שמבחינות את זה מלימוד הלכתי. וכאן קשה לי מאוד לשכנע אנשים, אני כבר דיברתי עם אנשים על העניין הזה לא מעט, קשה לי מאוד לשכנע אנשים, והסיבה שקשה לי לשכנע את האנשים זה בגלל, נדמה לי, קשורה להקדמה שנתתי קודם, הבדל בין פרשנות ליצירה. כי הטענה שלי זה שכשלומדים הלכה, עוסקים בפרשנות. למרות שיש ויכוחים, וברור שיש מערכות חדשות ומחודשות, ואחד לא יקבל את מה שהשני אומר, אין ספק, זה ברור, זה קיים גם בתחום הלכתי, בוודאי. ועדיין, לטענתי, בבסיס, זה פרשנות. שקצות אומר משהו בשיטת הרמב״ם, או הרשב״ם, אני לא יודע בדיוק מי, הוא מנסה לפרש את מה שהרמב״ם והרשב״ם אמרו. עכשיו נכון, הנתיבות מפרש את זה אחרת. דיון אחר. אבל בהתכוונות שלהם, במודעות שלהם, הם עוסקים במעשה פרשני. הם בעצם מנסים להבין מה הרמב״ם אמר, אמיתית, לא... למרות שאתה יכול להיות מספיק מפוקח כדי להבין שגם אם אתה תשאל את הרמב״ם, לא בטוח שהוא יסכים למה שאתה אומר. אבל כמו שאמרתי קודם, זה לא סותר. אז גם אם הרמב״ם לא יסכים לדעתי, זה מה שמונח בבסיס דבריו. ואני חושב שרב חיים היה משוכנע, הבאתי את המחלוקת של רבי שועה אודנר עם השריד אש, כן, עם רב חיים, האם הוא באמת קלה למה שהרמב״ם אמר או לא. אז אני טוען שהוא קלה למה שהרמב״ם אמר, לא במובן שהרמב״ם היה מסכים, אלא כי זה באמת הפרשנות הנכונה בכלים הבריסקאיים לפירוש, לפסק של הרמב״ם. במובן הזה הוא באמת חשף את דעת הרמב״ם האמיתית, לא הרמב״ם האיש, אלא הרמב״ם הפסק, כן, הספר. ואז, לעומת זאת, כשאתה לומד תנ״ך, מוסר, מחשבה, כל הדברים האלה, לעניות דעתי, אתה לא עוסק בפרשנות, אתה עוסק ביצירה. אתה עוסק ביצירה, זאת אומרת, אין, זה לא, אתה משקר את עצמך אם אתה גם מספר לעצמך את הסיפור שאתה פועל במודעות פרשנית. אתה לא פועל במודעות פרשנית באמת. ועוד פעם, אני מצייר את זה שחור לבן רק כדי לחדד. ברור שיש פה גוונים שונים. בסופו של דבר, וזה מה שאמרתי לכם גם אז, אבל עכשיו אני חושב שזה יותר אחד, בסופו של דבר, אני לא חושב שמישהו יוציא מסקנה מסוגיה אגדית שלא מקובלת עליו בסברה. זאת אומרת, אני לעולם לא פגשתי מישהו שניתח סוגיה אגדית והגיע ממנה לאיזושהי מסקנה שמבחינתו הייתה מקוממת, זאת אומרת, לא מוסכמת לגמרי, הוא לא חשב כך בהתחלה, אבל טוב, זה מה שהסוגיה אמרה, אז כנראה שזה מה שנכון. אני מוותר על עמדתי, אני חוזר בי ומאמץ את מסקנת הסוגיה. זה לא קורה. זה לא קורה. מה שאתה עושה במצב כזה זה אחת משתיים. בדרך כלל מה שקורה זה שהמסקנה שיוצאת מהסוגיה האגדית, זה מה שאתה חושב. זה בדרך כלל מה שיוצא. במקרים המאוד מאוד נדירים, שיוצאת איזושהי מסקנה שאתה לא מסכים איתה, לא מקבל אותה, אוקיי, אבל יש סוגיות אגדיות אחרות, ולכן בסופו של דבר אני לא מאמץ את זה. תכלס, בשורה התחתונה אני לעולם לא אאמץ את זה. אני אאמץ רק דברים שאני מסכים להם מראש. או אני מוכן להסכים להם מראש. אני מנצח את זה קצת קיצונית, יש דברים שבהם אולי אין לי עמדה חד משמעית, אבל אחרי שראיתי זה בסוגיה, אני אומר, אני מוצא את זה בתוכי, אני מוכן להזדהות עם זה. לעולם אני לא אקבל מסקנה מסוגיה אגדית שמקוממת אותי, שאני לא מסכים לה. אין דבר כזה. בסוגיה הלכתית, זה ברור שזה ככה. אם אני מגלה בסוגיה, בדרך כלל גם אין לי עמדות אפריוריות בשאלות הלכתיות, מה מותר ומה אסור לעשות בשבת, אני באמת הסוגיה, אבל אני מגיע מתוך זה למסקנה, מה מותר ומה אסור לעשות. אז לכן שם הדילמה גם פחות עולה. אבל תכלס, מה שיוצא לי מבירור הסוגיה, זה ההלכה מבחינתי. זה לא עניין שאני שותל בתוך הסוגיה ההלכתית את מה שאני חושב. בהגדה זה בדרך כלל מה שקורה. ואם זה לא קורה, אז אני לא אקבל את זה. לכן, אחת האינדיקציות שלי, למשל, כשלומדים, תסתכלו על בתי מדרש פלורליסטיים, מה שנקרא היום. כן, כל מיני כאלה שיושבים על פופים ומעלים רעיונות ביחס למדרשים כאלה או אחרים. לא אני נראה ככה ולא הוא נראה ככה וכל מיני עניינים כאלה. בסופו של דבר, קורה שם אחת משתיים. או שאתה מוצא בתוך ההגדה את מה שאתה חושב, או שאתה לא מקבל את זה. אתה מוצא משהו אחר, ואתה לא מקבל אותו. בסופו של דבר אתה תצא עם מה שאתה חשבת מראש.
באפשרות השנייה שאני לא מקבל את ההגדה, אז כן למדתי משהו מקטע ההגדה, לא הסכמתי לו.
אבל מה זה נקרא לא הסכמת? כאן אני חוזר להגדרת התורה שנתתי בשיעור הראשון. תורה זה מקור סמכות. אם התורה אומרת משהו, באופן עקרוני אני אמור לקבל. אפשר להתווכח מה היא אומרת, יש פרשנויות. אבל אם המסקנה שלי הפרשנית, שזה מה שהתורה אומרת, אני אמור לקבל את זה. אם אתה לא מקבל, אז זה אומר שבחינתך זה לא תורה.
כי יש לי מקור אחר שבו...
כי יש לך מקור אחר שבסופו של דבר אתה בוחר מה שאתה רוצה. זה לא ככה.
לא, כשיש לי שתי מקורות, אז כשבאמת המקור שלא קיבלת...
אתה אומר, מה הסברה שלי אומרת, אתה מכריע ביניהם, אין בעיה. ואתה לא יכול לדחות את המקור הזה סתם כי לא בא לי, כי לא נראה לי. אין דבר כזה. זה לא קורה בהלכה. בסדר, ברור שהסברה נכנסת גם בהלכה, אמרתי. וזה תמיד הוויכוח שאני לא מצליח לצלוח הרבה מאוד אנשים. אבל גם בהלכה זה ככה, כל אחד עושה מה שהוא רוצה. לא נכון. בהלכה לא כל אחד עושה מה שהוא רוצה. יש חילוקי דעות, ואפשר להתווכח, וברור שלסברות שלך יש משקל בפרשנות שאתה נותן, ודאי. אני מודע לזה לחלוטין. ועדיין יש נכון ולא נכון, ויש מצבים שבהם אתה תרים דגל לבן, ויש מצבים שבהם אתה תגיד, אוקיי, טעיתי, הבנתי שהסוגיה אומרת אחרת. בהגדה זה לא קורה. זה לא קורה. ולא בכדי בכל הבתי מדרש הפלורליסטיים האלה לומדים הגדה ולא לומדים הלכה. לא לומדים שם הלכה. למה לא? כי אם כל המגוון של הפרשנויות והאפשרויות הפרשניות, בסופו של דבר, מה שכתוב שם זה מה שכתוב שם, אם אתה לא מקבל את זה, אז אתה פשוט לא אומר כהלכה. ובהגדה כל אחד עושה מה שהוא רוצה. אני לא מדבר עכשיו, כל אחד עושה מה שהוא רוצה גם במובן הפרשני. עד כמה דורות האחרונים, הגדה היה אוסף של וורטים, היה פשוט דבר חסר ערך, לא רק לא תורה, סתם שטויות, ביטול תורה. כל הפרשנויות האלה מצחיקות של באמת, פשוט חסר ערך, קשה לי להתייחס לזה בצורה אחרת. בדור האחרון, בשני הדורות האחרונים, מתחילות להתפתח איזשהן דרכים או כלי עבודה יותר סיסטמטיים בפרשנות של הגדה. אגב, זה קורה בדרך כלל באקדמיה. בפרשנות של הגדה. ואז באמת אתה מתחיל לראות איזה שהם מהלכים יותר מחויבים, יותר מנסים לראות באמת מה היא אומרת, להסביר כל שלב בהגדה באמת, לא עם וורטים, לא... דיברתי על ההבדל בין דרוש לפלפול, כן? שבסופו של דבר אין משיבין על הדרוש. למה? כי אם המסקנה נכונה, מה אכפת לך איך הגעתי אליה? או אם הפלפול, המסקנה לא נכונה במקום אחר, זה רק חידה. זה בדיוק שני צורות של ביטול תורה. כן? לימוד אגדה, לימוד מחויב, לא לימוד אגדה, לימוד מחויב, פירושו לימוד, שאני מנסה באמת להבין מה שהטקסט אומר, עם כל ההשלכות, מנסה להבין מה הייתה הקושייה, מה התירוץ, מה אומר זה, מה אומר זה. בסופו של דבר להגיע בצורה מחויבת, למסקנה שאני עומד מאחוריה. ואם היא סותרת מה שאני חושב, אז אני מרים דגל לבן. אז זה מה שכתוב, למרות שאני חושב אחרת. זה מה שכתוב. זה מבחינתי לימוד תורה במובנו המלא, אוקיי? במקומות שהדבר הזה לא קורה, והוא לא קורה בשום מקום לדעתי, חוץ מאשר בהלכה, אז זה לא באמת לימוד תורה במובן המלא. ואני אסביר עוד מעט למה זה כן, ואיפה אני כן מקבל את הנפש החיים הזה עם הדבר השם, מול רצון השם. אבל זאת הנקודה. אני אביא אולי...
כשאנחנו אומרים את הגדה, זה מה, מה,
סיפורים? למשל. דברים שהם לא הלכה.
אבל רק אלה שנמצאים בשלב.
נניח...
קרשים.
אני יודע, יש הרבה אמירות ביהדות בגנות מידת הגאווה. אני חושב על זה, כי אני לא יכול לומר שבנקודה מסוימת לא חשבתי על העניין הזה בכלל, ואז שמעתי שאנחנו ברמב"ם במקום שעשור של הרמב"ם, ואז למדתי שזה דבר רע. אבל לאורך זמן אני חושב, לאורך ש... זה ניקד תופס את זה שזה... שעל פי התורה הזה יש בעיה בלהיות
אני אגיד לך בקצרה. ברור שיש כמה רעיונות בסיסיים, גם בתחום המחשבתי, מוסרי וכו', שאפשר להבין מתוך התורה או מקורות חז"ל, לא חשוב מה שתקראו, שזה נכון. זה ברור. אבל זה כמה דברים בסיסיים שאני כולנו יודעים אותם. אין מה ללמוד אגדה בשביל לדעת את הדברים האלה. אני כבר יודע שהגאווה זה לא בסדר. עכשיו נכון, ידעו את זה פעם, הוציאו את זה מהרמב״ם, לא אכפת לי, אז יכול להיות שפעם היה ערך ללמוד את זה מהרמב״ם, או מהתורה או מה שלא יהיה, אני מדבר על היום, פרקטי.
אבל אני חושב שגם היום, מי שלא לומד את זה, אז...
אני לא חושב ככה. אני לא חושב ככה.
אז באת מטיל ספק, זאת אומרת, רבי יהודה הנשיא ורב ראשי ורבינה, כשערכו את כל הדברים האלה...
לא יודע מה להגיד על זה, יכול להיות ש... אני אחזור לזה אחר כך, זה קשור קצת למה שאמרתי לארי, שפעם יכול להיות שהמצב היה שונה, ואני מדבר עם נקודת מבט של היום. ועוד רגע, אני רוצה רק להשלים את המהלך.
פעם,
הדיבור
בגדה היה דרושים.
לא, פעם, זאת אומרת, לפני כמה דורות, כשלמדו אגדה, אז למדו דרושים, אבל כשלמדו את הרעיונות הבסיסיים של לא להיות גאוותן, אז בסדר, פעם היה צריך את התורה בשביל להבין שאסור להיות גאוותן. היום אני כבר יודע שאסור להיות גאוותן, על פי התורה. אני יודע זה כבר, לא בשביל זה לומדים אגדה, בשביל לדעת שאסור להיות גאוותן. זה, עם כל הכבוד, זה לא... מי שלומד בשביל זה, אז בסדר, אז אוקיי. אני מדבר על המהלכים, הניסיון ללמוד, להוציא מהאגדה דברים כאלו, דברים אחרים. זה לא... אתה לא לומד משם שום דבר חדש, בסופו של דבר. אתה לומד משם, בסופו של דבר, את הלקח שאותו אתה ידעת קודם. ואם לא, אני אומר, אז אתה לא תקבל אותו. זה הנקודה. אני שומע פמיניסטיות שלומדות אגדות, ואתה רואה שם גישה שוביניסטית, אתה לא יכול להתכחש לזה. בכל הפרשנויות של הפוך על הפוך שמקובלות במקומותינו, לא תצליח להוציא מאגדות מסוימות את הנימה השוביניסטית. אוקיי? ואז מה?
שזה אמירה צינית.
כן, התכוונתי לפרשנויות האלה. אז הפמיניסטיות שדיברתי עליהן, כן, בין היתר מישהי שחיים אותה, כן, שהיה לי הרבה ויכוחים איתה, עשתה דוקטורט באגדה, והראיתי לה שאין שום דבר חדש שהיא מוציאה מהאגדה, היא רבה איתי בתוקף ובעוז, ואמרתי לה, תביא לי דוגמה, אחת. אז היא אומרת, מה, הנה, יש פה אגדות שהן שוביניסטיות להפליא, אני מתקוממת נגדן, אוקיי. אז זה שוביניסטי, אז עכשיו את אמורה לקבל, לזנוח את הפמיניזם ולהפוך לשוביניסטים. כי חז"ל אמרו לנו בתלמוד, וצריך להיות שוביניסטים. לא, מה פתאום, יש אגדות אחרות שאומרים, אמרתי, אוקיי, אז בשביל מה את לומדת את זה בשביל לראות שחז"ל היו שוביניסטים? מה למדת מזה מבחינתך? לא האם פענחת את האגדה. יכול להיות שבאמת פענחת את האגדה, כי בכלים של היום יש כלים יותר סיסטמטיים לפענח את האגדה. זה לא הוורטים שהיו פעם. אני חושב שהיום באמת התקדמנו בעניין הזה. לא שאני מתמצא בזה כל כך, אבל קראתי קצת דברים, אני מבין שזה יותר טוב. עדיין רחוק מלהיות משכנע לגמרי, אבל יותר טוב, אוקיי? אבל בסופו של דבר אתה רואה, תמיד הלקח בסופו של דבר זה הלקח הצפוי. אתה לא תלמד שום דבר חדש. זאת אומרת, לכל היותר, מה שאתה תראה זה חידוש פרשני יפה. זאת אומרת, יש מצבים שמראים לך שמאחורי ההגדה הזאת מקופל איזשהו מהלך שלא חשבת שהוא נמצא שם. ופתאום חושפים לפניך שהאגדה הזאת באה להגיד לך איזשהו רעיון מסוים, ואתה פתאום רואה שבאמת כל שלב באגדה, הפלא ופלא, יושב ממש תפור על הרעיון הזה. אז זה חידוש פרשני נהדר. וכשאתה שואל, אוקיי, והרעיון עצמו מה הוא אמר לי? עזוב את הפרשנות של האגדה, הבנתי שהפרשנות כולה באה להגיד את זה. אבל הזה שאותה האגדה באה לומר, הוא תמיד משהו שאתה מסכים איתו. אז בסדר, הבנתי מה שהאגדה אמרה, אבל אני עצמי לא הפקתי מזה משהו חדש. הבנתי שהאגדה הזאת כולה נסובה על מידת הגאווה, למרות שבכלל זה מדבר על ברווזים ואני לא יודע מה, כל הדברים אחרים. אז זה מדבר על מידת הגאווה, זה חידוש פרשני יפה. אני לא הבנתי את האגדה הזאת עד שלא יראו לי שזה באמת הסאבטקסט. אבל זה באמת מה שאומרים. אבל בסופו של דבר, כשאני לוקח איתי משהו שלמדתי מהגלת, מה אני לוקח? שאסור להיות גאוותן. אוקיי, הבנתי. זה החידוש. יש הבדל, כשאתם שומעים, אני שומע, שמעתי היה, זו דוגמה שהבאתי לכן, הבאתי פה את נקודת רות. שמעתי השבת שיעור יפהפה, באמת יפהפה, מהרב אלחנן סמי, מכפר עציון, הייתי שם בשבועות. נתן שיעור על מגילת רות, הוא מומחה בתנ"ך כזה. אז הוא נתן שם שיעור על מגילת רות, באמת שיעור יפהפה. הוא הראה איך שכל המגילה הזאת, ובעצם זה אלמנט ספרותי לטענתו ידוע, כן, בעולם הספרות, שזה נקרא חזרה מאוחרת. חזרה מאוחרת זה איזשהו סוג דפוס שסביבו יש הרבה יצירות ספרותיות. מה זה חזרה מאוחרת? זה מישהו שחשב לעשות משהו, לא הצליח, נכנס למשבר נוראי, ואז הוא חוזר חזרה למצב קודם או למקום קודם, בתקווה שהעסק יחזור, ישתנה, ומתברר שהוא חזר מאוחר מדי. זאת אומרת, אין מין טרגדיה כזאת, אבוד לו. זה כאילו בעצם, נגיד, הוא אומר שבתנ"ך אין בכלל סיפור של חזרה מאוחרת. אין, לא תמצאו, ככה טענתו. בקצות אני לא מכיר, אבל בתנ"ך אין שום סיפור של חזרה מאוחרת. זאת טענתו, חוץ ממגילת רות. כי מגילת רות היה בעצם יציאה לחוץ לארץ, של מחלול חיליון וכן ונעמי ולימלך, ומשבר גדול, אסונות, טרגדיות וכל מיני דברים כאלה. אם טוב, אני אחזור לארץ ישראל, נחזור לבית לחם. מאוחר כבר. הבנים מתו, אין כבר, היא מבוגרת כבר, לא יכולה להביא בנים חדשים, כי אני אומרת לאורפה ולרות, כן, יש שם... ותאמר נעמי, שוב נבנותיי, למה תלכנה אימי, עוד לי בנים במאי, והיו לכם לאנשים? אבוד כבר, זה מאוחר. החרנו אותה, את המועד, חבל שלא חזרנו קודם, אבל עכשיו זה כבר מאוחר. שוב נבנותיי, לכנה, כי זקנתי מהיות לאיש, כי אמרתי, יש לי תקווה, וגם הייתי הלילה לאיש, וגם ילדתי בנים. עליהן תסברנה עד אשר יגדלו, עליהן תעגנה לבלתי היות לאיש. על בנותיי, כי מר לי מאוד מכם, כי יצאה בי יד השם. הנה זה, אבוד לי, זהו. אז היא חזרה לשם, וחיים אומללים, ועם רות, וזה וזה. אבל בסוף, לאט לאט הוא מראה, גם בצורה ספרותית, הוא מראה במגילה שפתאום מתחילה לבצבץ תקווה חדשה. אפילו המגילה הזאת, שהסיפור היחידי של חזרה מאוחרת בתנ"ך, אפילו היא בסופו של דבר מראה, אין החמצה. אם אתה תחליט, תהיה משמעות לכל דבר שאתה תעשה. עכשיו, הוא מראה את זה, אני לא אחזור על כל הפרטים, אני גם לא זוכר את כל הפרטים, אבל באמת, בצורה יפהפייה בניתוח הטקסטואלי שלו, איך הוא מראה, איך המגילה כולה נסובה סביב העניין הזה. והוא מראה בפרקים עם מילות מפתח כאלה, שונות שמשתנות מפרק לפרק, איך העסק הזה נבנה, באמת יפהפה. ומזה יוצאת כמובן מלכות בית דוד, בסופו של דבר, מההחמצה הזאת. ואם היא הייתה נשארת עם ההחמצה, לא היה יוצא מזה כלום. אבל היא שולחת את רות לגורן, והם עושים כל מיני תרגילים כדי שהיא תשיג את בועז, ובסופו של דבר יוצא מזה דוד מלך ישראל. אבל זה באמת סיפור מדהים. עכשיו, אני שואל את עצמי, אחרי הסיפור היפהפה הזה, באמת הייתי מוקסם מהשיעור. בסופו של דבר אני שואל את עצמי, אוקיי, מה אני יצאתי מהסיפור הזה? יצאתי מהסיפור הזה עם הלקח שאסור להתייאש. תמיד אתה יכול לבנות משהו, גם במצב שנראה מייאש. אוקיי. לא, זה קל מאוד להתייאש. אני לא אומר שזה לקח חסר ערך. קל להתייאש. אבל מה אינטלקטואלית, אני אומר, אם זה הלקח האינטלקטואלית שיצאתי ממנו, זה שיעור מוסר בגרוש.
אתה יכול ללמוד גם איזה
ספר טוב של... כן, שיעור מוסר בגרוש. אני הייתי אומר לך את זה בלי מגילת רות, אל תתייאש, תמיד אתה יכול להוציא משהו מהמצב שלך. עוד פעם אני אומר, זה קל להגיד, קשה לחיות ככה. אני לא טוען שזה לקח חסר ערך, שכל בן אדם יעשה את זה. אבל ברמה האינטלקטואלית, מה התורה שלמדתי מזה, האם היה פה איזשהו חידוש שאני הפקתי, חידוש כזה או אחר? כלום. לא חידש שום דבר.
פה איזה נקודה יהודית.
תחשבו, האם היה יכול להיות מגילה שבה הלקח היה, תתייאש. יש מצבים שהם עבוד לך. אני מניח שלא, נכון? איוב, כן. אני מניח שאף אחד לא... טוב, אז יש עכשיו סתירה בין רות לאיוב. מה נעשה עכשיו? צריך שני דינים. אף אחד לא שואל את השאלה הזאת אפילו. זה לא רק לא... תמיד, אנחנו לא לומדים את זה ברמה כזאת. זה בדיוק מה שאני מתכוון לומר. זאת אומרת, אנשים מציעים פרשנויות, וכאילו עושים פרשנויות, אבל זה לא באמת פרשנות. זאת יותר יצירה מאשר פרשנות, בסופו של דבר. כי בסופו של דבר, אתה נשאר עם מה שאתה באת איתו. זאת אומרת, אתה לא, זה לא, כשהתחלתי בהתחלה עם הגדרה של תורה כמקור, שכשאני לומד אותו ומגיע למסקנה, מבחינתי זה מחייב. אם אני מסכים עם זה או לא מסכים עם זה, זה מה שהתורה אומרת. בהלכה זה קיים. ואני לא טוען שבהלכה אנשים לא עושים דברים לפי סברתם, ולפעמים שוקלים את השיקולים, כמובן בהתאם לסברתם, אני הראשון שעודה בזה, אני עושה את זה כל הזמן. אבל עדיין בסופו של דבר יש גם לא נכון בהלכה, בהגדה לא. בסופו של דבר יש אנשים שיקופפו לי את היד ואני צריך להריד דגל לבן בהלכה. עם כל הרצונות וכל ה... זה לא קורה בהגדה, זה פשוט לא קורה. ולכן אני אומר שבהגדרה הבסיסית יש איזשהו הבדל בין הלכה לבין כל שאר התחומים. בכל שאר התחומים תראו בפרשנות התורה, מה שלא יהיה, גם בפרשני התורה, גם כשתמצאו פירוש מבריק, וזה די נדיר דרך אגב, ותמצאו פירוש מבריק לתורה, בדרך כלל הדברים הם בנאליים, אני לא יודע סתם מה אנשים רוצים בזה. אבל גם אם תמצאו איזשהו פירוש מבריק, הוא יהיה מבריק ברמה פרשנית. זאת אומרת, הוא יראה לכם שאת הפסוקים האלה, הם מקפלים בתוכם משהו שלא הייתם מעלים לדעתכם שזה מה שנמצא בתוך הפסוקים. כאילו זה חידוש פרשנים מרנים. אבל כשתשאלו, אוקיי, ומה החידוש הזה עכשיו לימד אותי? לא באיזה אור הוא העיר את הפסוק, אלא מה אני למדתי מזה? האם למדתי מזה לקח חדש? אף פעם לא יהיה לקח חדש כמעט. כמעט, אולי, לא יודע, יכול להיות שיש מכיר שכן, אבל זה כמעט לא קורה.
אבל הרבה פעמים הפרשנות, למשל של התורה, היא מושכת את הפרשנות לכיוונים הלכתיים.
לא, לא, אני לא מדבר.
שנר, המון, המון מהפרשנות של
בן שפיר הרוב. עוד פעם, אני לא מדבר, אני לא מדבר
על פסוקים. הוא מושכת על כיוון
שנפחים. אני לא מדבר על פסוקים הלכתיים, אני מדבר על פסוקים הלכתיים, אני מדבר על פסוקי האגדה. בסדר, הפסוקים ההלכתיים בתורה זה גם הלכה.
מה המשמעות של זה ש... אני לא יודע אם זה הלכה מחייבת או לא, אבל שבשבוע צריך לקרוא את מגילת רות, ובכל שבת צריך לקרוא את פרשת השבוע, אז מהעובדה שיש עליך חובה לקרוא את זה, האם זה לא הופך את העיסוק בזה אחר
כך? לזה אני אגיע, אמרתי שאני עוד אמתן קצת את הניסוחים האלה. אפרופו מגילת רות, זה כבר אמרתי יותר מפעם אחת, אני חושב שזה המידן, כן, שהוא אמר ש... הוא שמע 22 תירוצים למה קוראים מגילת רות בשבועות. אבל הוא מכיר רק תירוץ אחד למה קוראים מגילת אסתר בפורים. כשיש 22 תירוצים זה אומר שאף אחד מהם לא מספק.
אגב, חב"ד לא קוראים בשבועות.
אה, אוקיי. בכל אופן, אז...
גם ספרדים לא קוראים. גם ספרדים לא קוראים.
בכל אופן, אז אני אומר שהתירוצים האלה זה בדיוק לימוד אגדה. תירוצים למה קוראים מגילת רות בשבועות. בסופו של דבר זה הסברים שכאלה והסברים אחרים, אבל לא היית בונה עליהם כלום. אם לא היה דין לקרוא מגילת רות, אף הסבר כזה לא היה גורם לנו עכשיו לקבוע שצריך לקרוא את מגילת רות בשבוע. אחרי שאנחנו יודעים שצריך לקרוא את מגילת רות בשבוע, כל אחד דורש טעמים מפה ומשם. זה בדיוק הנקודה, זה מה שעושים בלימוד אגדה. ולכן יש פה איזושהי בעיה. זאת אומרת, יש פה משהו שהוא לא עומד בהגדרות שדיברתי עליהן בשיעור הראשון, בשני המובנים של ההגדרה, לא במובן של הלימוד, הרבה פעמים, פחות, זאת אומרת, פה יש אלמנטים שכן, ולא בלימוד, לא בהגדרה של תורה. לימוד, דיברנו על זה, שזה להוציא דבר מתוך הטקסט, שקיים בטקסט, בסדר? ולהוציא אותו בכלים שיטתיים, מחויבים. ותורה זה הסמכותיות של הטקסט. מה שאם היא אומרת משהו, אז מבחינתי זה מחייב. זאת אומרת, אם אני חשבתי אחרת, אז אני אמור להרים דגל לבן. אוקיי? שני הדברים האלה בדרך כלל מתקיימים בהקשר האגדי, כשאמרתי, האלמנט הראשון משתפר בדורות האחרונים. האלמנט של להוציא דברים שאני מוכן להשתכנע שזה באמת מה שהאגדה אומרת. עד הדורות האחרונים גם זה לא היה. זה היה וורטי. אבל אני אומר, כשמישהו עושה עבודה שיטתית, אני מראה מקבילות וזה כל מיני דברים שעושים באמת רק בדורות האחרונים. או בדור האחרון אפילו הייתי אומר. אבל אז אני מוכן להשתכנע שזה מה שהאגדה אומרת. אבל איזה פלא. תמיד מה שהיא אומרת זה מה שנראה לי גם נכון. בלי קשר לאגדה. ובמובן השני, במובן של הסמכות, אני חושב שקשה לראות בטקסטים האלה טקסטים סמכותיים. עכשיו, כמובן, עולה השאלה, אוקיי, אז מה, אז הם חסרי ערך? אז אין טעם ללמוד אותם? או, אז גם תורה שבכתב בעצם אותו דבר. גם שם, בסופו של דבר, מה שאני אומר, גם התורה היא לא תורה. התורה שבכתב, גם זה לא תורה. רק הקצות זה תורה. אז איך, יש פה משהו שהוא בכל זאת מציק, זאת אומרת, בהגדרות האלה. אני לגמרי עומד מאחוריהם. אבל ההשלכות הן השלכות מטרידות. ומה שאני אעשה בפעם הבאה, אני אנסה להציע איזושהי תמונה טיפה ממותנת יותר, למרות שאני מאוד מתלבט בתמונה הזאת. השאלה אם זה מיתון שאני באמת הייתי אומר אותו, או שאני פשוט לא מוכן ללכת עד הסוף, מה שאני באמת חושב. אני לא יודע בעצמי להגיד את זה. טוב, אני אשאיר את זה לפעם הבאה.